ראשית כל, גמר טוב. איך מברכים שתזכו לשנים רבות, טובות ונעימות. המעבר מיום הכיפורים לימים הבאים, זה צריך לעשות אותו נכון. הרב מדבר על זה באורות התשובה, שהכהן גדול, גם כשהוא יורד מעבודה יותר חשובה, מעבודת פנים לעבודת חוץ, זה אומר פושט את בגדיו, את בגדי הלבן שלו ולובש בגדי זהב, הוא טובל ומקדש ידיו ורגליו, כי גם כשיוצאים מהקודש צריך לצאת להדרגה ולדעת איך לצאת באופן הנכון. הרב שם מדבר שבמוצאי שבת אדם צריך לעשות תשובה על דברים שאולי לא היו בשלמות בשבת, שבגלל קדושת השבת אז בטל כל הדברים שאולי לא היו בשלמות, אבל עכשיו שיוצאים מן השבת אז זה הזמן לשוב בתשובה, וכך כנראה גם ביום הכיפורים. אז בעזרת השם, שאת הגדולה של יום הכיפורים ושל כל הימים הנוראים וכל 40 יום שאנחנו התרוממנו מראש חודש אלול, נמשיך אותם הלאה בשמחת תורה, נקיים, נעשה את התשובה כמו שדיברנו, שאדם צריך לעשות תשובה על זה שלא עבד את השם בשמחה. אז זה הזמן הכי טוב לעשות תשובה על זה בסוכות. יש מצווה ושמחת בחגיך, ויש את התנאים לכך, אז לעשות תשובה על זה על עבודת השם בשמחה, על זה שקיבלנו, ולבצע את הדבר הזה. כלומר, כל מצווה לעשות אותה בשמחה ובתרוממות נפש, בסוכה, הלולב, התפילות, בלימוד תורה. שמדינת ישראל זאת המדינה, והיא עם ישראל, ועם ישראל הוא עם קדוש, והשלטון היהודי כאן בארץ ישראל הוא שלטון של עם קדוש. והממשלה, אם היא עושה את רצון הציבור, אז יכול להיות מצב כזה שפעמים שהציבור לא בשלימות, אבל הפעמים שאנחנו מדברים עכשיו, זה גם הממשלה הולכת נגד רצון הציבור, נגד מה שהבטיחה, נגד מה שהציבור רצה, היא עושה אחר. הממשלה הזאת שקיימת, רוב הציבור אומר שהוא לא רוצה אותה. וכשעושים, כל פעם עושים עוד פעם ועוד פעם סקרים, לא רוצים אותה. לא רוצים את הממשלה הזאת. ראש הממשלה מקבל אחוזים קרוב לאפס. אחרים, קצת יותר מקרוב לאפס. אבל לא רוצים אותה. לא רוצים שהם יניבו. אבל הם נשארים. אז אופי הדמוקרטיה הוא כזה שהציבור שלנו לא במיוחד, הוא לא כמו באמריקה שהם לא מרוצים ממה שהממשלה עושה, עושים שם הפגנות עד שמפילים אותה. הוא לא רק הממשלה לא מתחשב בציבור, כי הציבור אחרי גלות כל כך ארוכה לא יכולים לעשות את הפעולות האלה, כאילו חס וחלילה לפגוע במה שעכשיו בנינו בקושי בקושי את המדינה. אז כמובן, הממשלה לחוד ומדינה לחוד. ואם הממשלה נוהגת בדברים מסוימים שלא כמובן, אז אנחנו, יש לנו ביקורת חריפה עליה, ולעומת זה, המדינה לא פוסקת ממעלתה, כי הם צריכים להבין שגם אם הממשלה יש דברים שהיא עושה לא כרוגלים, אבל לא רק זה מה שהיא עושה. הממשלה עסוקה גם בהרבה דברים טובים וחשובים, וגם עושה דברים לא טוב. אבל היא עושה גם הרבה דברים חשובים. היא ממש שומרת על הביטחון, בדרך כלל מצליחה גם לפעמים קוראים גם תקלות בעניין הזה, היא תרודה היום עם הממשלה שלנו, והנהגת ההנהגה של הצבא תרודים היום באיום מאיראן, וזה דבר מאוד 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 מרכזי בתפקיד של הממשלה, מה לעשות עם האיום הזה, שיש שם אחד אדם שאומר שהוא מכין פצצות כדי להרוס את, כדי להחריב את מדינת ישראל. ויש עוד דברים בענייני הכלכלה, המדינה עשתה דברים מאוד טובים, וברוך השם היום אנחנו היא יציב בכל המקומות, שקל יותר חזק מהדולר וגם מהאירו, ולא יאומן כי יסופר, אבל זאת עובדה. זה לא כל כך פלא, עם ישראל הוא עם תמיד היה בולט ומצליח, ומתחילים לראות את זה בשטח, בכוח. אם למשל היו נותנים לנו, רצו פעם לפתח מטוס לוי, אם היו נותנים לנו, זה היה המטוס הכי טוב בעולם, ובגלל זה לא נתנו. טנקים יש לנו הכי טובים בעולם, עוד הרבה דברים הכי מוצלחים. זאת אומרת, חלק מהם זה זכויות של הממשלה. כל המציאות של ההתפתחות שקיימת כאן, כולל ההתפתחות הרוחנית הדתית, אי אפשר להגיד שהממשלה היא רק נגד ורק אחרים מצילים את המצב, זה לא ככה בדיוק, כי היא שותפה בכל מה שקורה כאן, לטוב ולמותר. אז צריכים לראות את התמונה באופן כללי, אבל אנחנו יכולים להיות מסויגים אם ממשלה עושה בדברים מרכזיים שבינינו זה הדברים העקרוניים מאוד של קיומה של מדינת ישראל ושל כיוונה של מדינת ישראל, והיא לא עושה כפי שצריך לעשות, אז אנחנו יכולים, חייבים להיות מסויגים, מוחים, רוצים את נפילתה, אבל קיומה של המדינה בוודאי שאנחנו רוצים שהיא תתקיים ותתחזק ותתבסס ותתקדש. שאלה הבאה, כיצד ניתן להשתמש בפלאפון על חשבון ההורים ללא חשש לעבור על איסור גזר? אני לא יודע מה הפירוש של הדבר. אם ההורים מרשים להשתמש בלי, אז אין חששים. אם הם יגבילו, אז צריכים להתחשב. לשמוע, לעשות כמו שהם מבקשים. לא צריך להבין את השאלה, מה הכוונה של השואל. בכל אופן, בבית המדרש לא צריך להיות פלאפון. חוץ מן האברכים, באו לבית המדרש תנאי, היו צריכים בעתיר להיות בבית, אבל הם אמרו, אם יש בעיה, אנחנו מיד חוזרים. לברכים כאלה שצריכים אותם בבית, אבל הם אמרו, טוב, אם תהיה בעיה, אנחנו מיד חוזרים, הם יכולים להחזיק טלפון, כמובן שלא ישמעו את הכל, שזה יהיה רק רעידה או משהו כזה, שיבינו שלא שאף אחד נפרע מזה. אסור להכניס נשק בפלאפונים לבית המדרש. או סגורים כמובן, אם מישהו אומר איפה לעשות את זה. כיצד הרב ממליץ לנצל את בין הזמנים? טוב, בין הזמנים שעומד לפנינו זה ימי חגים, אז צריך מאוד להשתדל כמובן לקיים את כל מצוות החגים בצורה הכי נהדרת, לחבוט בשבת סוכה, ארבע מינים לבחור טובים, השנה אי אפשר כבר לפעמים לבחור את האתרוגים, על תחרו כבר לנו, לקחת אתרוגים שנדרים אם אפשר, ולימוד התורה, יש, משה תיקן להם לישראל, שעוסקים בכל אחד במצוות אחת. אז לכן זה טוב מאוד, כמובן, גם הקביעות של הלימוד בכל אחד, אם יש קביעות של לימוד מתמשך, אבל לעסוק בענייני, בלימוד ענייני אחת, במסכת סוכה. עכשיו יש לכם אפשרויות ללמוד מסכת סוכה, מסכת חגיגה, מסכת מועד קטן, מסכת ביצה. מסכת ביצה היא מסכת יום טוב. מסכת סוכה מיוחדת לאחד הסוכות שלנו. אם מישהו לא יספיק כל המסכתות הזה, רוב, מה שאפשר. ובאמת אני חושב שזה טוב מאוד לקבוע קביעות כזאת כל יום, ללמוד זמן, אני לא רוצה להגיד כמה, אבל להיות עסוק בלימוד התורה כל יום באופן קבוע, לא לצאת מהמהלך של לימוד גם בין הזמנים, אף על פי שבין הזמנים גם מיועד להתבררות ומחר ועולים לירושלים, עושים ביקורי קרובים וכדומה. ובני ישיבה הם צריכים לדעת שמצפים מהם תמיד שהם ייצגו את התורה ושיהיה להם תמיד מה להגיד ושיראו שהם הם תורה. תמיד חכם זה תורה. וכובשים תלמיד חכם, כובשים תורה. גם הקמים לפני תלמיד חכם, קמים לפני התורה. וספר תורה חם, אז קמים לפניו. אז מי שהוא לא תלמיד חכם גדול, ספר תורה קשה, חובר. אבל, וחתיכת תורה, כל בן תורה הוא חתיכת תורה. והוא צריך לראות את זה, שהוא בעל הביתה, בדברי תורה, איזה דברים המתאימים, החג, ולבקר אצל קרובים, חברים נפגשים. יש אתר לדבר דברי תורה, כשנפגשים חברים. ראיתי את זה באחד הספרים. יש מתאימים. למשל, בא אורח מהצבא לישיבה. הוא בא קצת לקבל אווירה של תורה. אז אם בחורים בישיבה, שאתם לא נשמע, מה אתם עושים, ספר לנו איך אתם... הוא לא בשביל זה בא. הוא בא בשביל להתחזק. אז מי שזה לא מפריע לו ממש לסדר, בואו, נחקקו אותה. שמעתי דבר יפה בשיעור, בואו. זה מה שהוא רוצה לשמוע, בשביל זה הוא בא. גם כשבחוץ אנשים, אז בני תורה, משוחחים בדברי תורה. והפעם אמר, דיברנו על זה בעצם, כשיעקב אבינו נפגש עם יוסף, אחרי הפרידה הארוכה, ויעקב הבין שיוסף הוא ממשיך בדרך, כי הוא שלח לו עגלות, וכשנפרדו, אז הם עסקו בעגלה ערופה, הוא שלח לו כאילו רמז, ואני עוד בעניינים, ואני יודע, ואז יעקב שמח מאוד, הם יפגשו, בטח לכל אחד יש חידוש בסוגיה הזאת, יוכלו להרחיב את הבירורים האלה, זה מפגש של בני תורה. השאלה הבאה, למה לא מניחים תפילין במשך היום, או לפחות במנחה, שהרי אדם יכול לשמור על נקיות, מחויב להניח תפילין? התשובה, לדעתי הרב צודה למה. אתם יודעים, פעם אחת היה שמועה שיש גבינות שהן לא כל כך מודרות, שיש על זה מחלוקת או משהו כזה. אנחנו היינו את בחורים צעירים בישיבה, אז שאלנו את הרב שפירא, צריך להחמיר בזה או איך? אז הוא אמר, אם מה שבישיבה קונים, זה בסדר. קודם תהיו כמו ראשי הישיבה, אחר כך תהיו יותר טוב. יש סדר להתקדם. תלמידי חכמים גדולים, גדולים, אחר כך תהיו עוד יותר גדולים, תלמידו תחילים גם. כשיעבור את המדרגה של העבודה, יכול גם להגיע בעוד דברים. אבל צריכים לדעת שיש דברים שהם חיצוניים, שלא מהם צריך להתחיל. צריך להתחיל מהפנים. יותר בעל מידות, יותר שקדן, יותר מקיים כל מצווה, משהו שחשובה, רכחי, יותר לטהר את הלב. ואחרי שאדם בפנים מתעלה ומתעלה ומתעלה, יש לזה מקום לתת לזה ביטוי חיצוני. אבל לא תכין מתחיל מהחיצוניות. לפעמים זה רק נשאר בחוץ. ובעיקר מי שיניח תפילין איזו תקופה, ואחר כך פתאום הוא מפסיק, אז הוא יורד. מישהו, כמו שאמרתי, יתעלם מעלה, 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 במדרגות עליונות, אז יש מקום אחר כך להמשיך עוד כל מיני הידורים אחרי שהוא יעלה מעל רבותיו. אבל הרבה שאלות ששואלים אותי, אני אומר ככה נעבלו במת הזה. ככה זה הסדר. ככה פוסקים הלכה. הרב פרנק, הרבה כששאלו זה שאלות, הפשמו אלינו. רב שמואל סלנט היה הרב של ירושלים לפני כן, אז מה שהיה מסורת שרב שמואל פסק בה, אין על זה דיונים. יש מגן אברהם ויש אחרים ויש כל מיני דעות, ולמה עושים ככה? רב שמואל אמר. אז זה עניין של מסורת. אבל דרך אגב, הראש אומר, ולא רק הוא, שמי שעוסק בתורה כל היום, הוא פטור מתפילות. נדמה לי המחוב הירושלמי בעצם. זאת אומרת, לימוד התורה זה עיקר עניינה של, עיקר העניין של החיבור, שזה מה שהתפילין מבטאים את זה. כמובן שאנחנו לא פטורים מהתפילין לגמרי, אבל אם עוסקים ממש עוסקים בתורה, לפי הראש, כמו שאמרתי, אז לא צריך להניח. אבל לא בגלל זה אני אומר את הדברים האלה, אני חוזר ואומר, אם מפני שלא ראיתי במרכז הרב. היה בחור אחד במרכז הרב שרצה להניח תפילין, הלך, אבל לא, אמרו לו שזה לא הסדר ולא לא, אז הוא הלך להניח תפילין ולמד בחדר. בכיוון שלמד בחדר הוא נפרד מהאווירה של הישיבה לאט לאט לאט, בסוף הוא עזב את הישיבה. ולא תפילין ולא ישיבה. צריך להיות בתוך עמי אנוכי יושב, לא להיות חריג גם לטובה. אני הזכרתי את המהר"ל, המהר"ל, כשאני ראיתי את הדבר הזה, זה יצא פעם טור עם המהר"ל, המהר"ל בסוף, דברים מעטים שם. ואחד הדברים שראיתי שם, שהמהר"ל אומר שכל הנודר כאילו בנה במה, אסור לפרוש מהציבור. צריך להיות יחד עם הציבור. ראי בישור מלך בתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. האדם נודר נדר כדי לעשות יותר טוב, כדי לעשות עוד את רצון השם, אבל הוא פורש מהציבור וזה לא טוב. הנזיר הוא חוטא, אבל באופן חריג, אם אדם מאוד מאוד תאב ליין והוא רוצה לעצור את השגרות שלו שהוא כל הזמן רוצה לשתות, ואז הוא נודר בנזירות, לא, קדוש יאמר לו, כי הוא באופן הרי, אבל לנדור נדרים, זאת אומרת לא נדור, לנדור הנהגות שהן חריגות ובולטות ומוציאות את האדם מהכלל, זה לא מעלה. זה אפשר לעשות רק בתור, אם אדם רוצה לפתור איזה בעיה שהוא נמצא בה, אז הוא ככה מקבל לעצמו איזה קבלה כדי להתמודד עם הקושי הזה, אבל לעשות את זה באופן זמני ולא באופן קבוע. הרב סיודה בכלל לא אהב את ההליכות הקיצוניות. פעם אחד בחור אחד, חבר שלי, כשהיינו בחורים צעירים, החליט לעשות תני דיבור בראש השנה, זאת אומרת רק ללמוד תורה ולהתפלל ולא לדבר שום דבר. אז אחרי התפילה אנחנו חיכינו שרצו לגמור את התפילה כדי להגיד לו שנה טובה ולברך אותו ולהתברך, וגם הוא, אבל רצו לשואל, שאל אותו, איפה פלוני, הוא לא נמצא? אז הוא אומר לו, איפה הוא? הרב צידה הבין שהוא כנראה עושה תני דיבור, אבל הוא לא נתן לו להמשיך. נו, אני לא שומע, מה אתה אומר? עושה תנועות, להסביר איך הוא נמצא, אני יודע. ומה אתה אומר? ואז הוא אמר לו, צריך לדבר מה שצריך, ולא לדבר מה שלא צריך. צריך אדם לשלוט על הדיבור שלו, ולא להחליט שבגלל שהוא לא שולט, אז הוא לא מדבר בכלל. מה שצריך, צריך לדבר. מה שלא צריך, לא בכל לא צריך לדבר. זה היה באמת הרב יהודה, בעניין הזה היה לו כוח שליטה יוצא מן הכלל על הדיבור שלו, כל מילה הייתה שקולה ובדווקא. אני אספר לכם בעניין הזה סיפור. והיה, נראה לי, הנחת אבן הפינה, או חנוכת הבית של בניין הישיבה בקריית משה. ומשם אנחנו נסענו לחתונה. נסענו ביחד, הרב ציודה, וכמה אנשים, אומרים, גם אני הייתי בתוכם. כבר נסוי. זה היה תקופה שהיה בחירות לרבנות הראשית, ואב אחד שהוא כנראה לא היה מרוצה מהבחירות, אז הוא, כשהוא דיבר באותו המחת ומחינה, אז הוא לא התייחס לרבנים הראשיים. אחר כך כשהרב ציודה דיבר, אז הוא אמר, עוד התחלה שמעתי שהרב ציודה אמר, ועוד הרבנים הראשיים כולם החוקתם, כדי להדגיש שמישהו, כמו שהיה מקודם, הוא לא היה בסדר עם החוקתם. אז כשנסענו, שאלתי, הרב הרגיש שכשהרב אמר שעוד הרבנים הראשיים, אז מחאו כפיים? הוא אומר, לא אמרתי. אמרתי, הרב אמר? לא אמרתי. הרב אמר. מחאו כפיים. לא אמרתי. אמרתי רבותינו, מורינו ורבותינו הראשיים. לא אמרתי הרבנים להם, שלנו. ועוד מורינו ורבותינו הראשיים. מורינו ורבותינו. אמרתי לו, הוא אמר ש... אמרתי שהוא אמר הרבנים הראשיים, הוא לא אמרתי. היה מדייק במילים. השנה בחג הסוכות היה צריך להתקיים מעמד הקהל. איך אפשר בימינו לעשות זכר למצווה נדירה הזו? כבר עשו כמה פעמים זכר לזה. כנס גדול מאוד, פעם היה בכותל, היה מאוד מאוד מרשים. אני זוכר בימי צעירותי, שנת קפשין יוצא, אז עשו את זה, אז לא היה, הכותל לא היה בידינו. עשו את זה באיזה מגרש לירושלים, בני נוער היינו, ואז תמסנו, אני זוכר, זה היה גם כן איזה עשו זכר להקל. כמה פעמים רצו לחדש את הדבר הזה, אבל כמובן לעשות התכנסות של הציבור ביחד, אם נזכה שכל חלקי הציבור הדתי, הדתי וחרדי, יתכנסו יחד במעמד הקל, אז אולי תבוא. אני זוכר שאחרי מלחמת ששת הימים, אז יום כיפור, אריה לוין, הוא היה שליח הציבור בישיבה. כל השנים, עוד מזמן הרב, הוא היה שליח ציבור. באו אנשים שהיו פעם עצורים, אנשי עצם שהיו עצורים, באו להגיד ערב אריה, שנה טובה, גמר חתימה טובה. נדמה לי שזה היה ביום כיפור בין מוסף למנחה, מוסקה. אז הם שאלו אותו, עכשיו אחרי שש פעמים, למה לא בונים את בית המקדש? הכותל הר הבית בידינו, והכל בידינו, זה הרי לבנות את בית המקדש. אז הוא אמר, אני אספר לכם סיפור. בזמן רב חיים מוולוז'ין, אז פרסם עם מגיד אחד, הוא הלך ממקום למקום ודיבר כל כך בצורה מושכת ונעשה אדם נערץ מאוד עד שתחולו להגיד שכנראה שהוא היה משהו. הוא הלך מקהילה לקהילה ודיבר באופן מאוד מאוד מרתק ומושך ועשה רושם עצום. שמע רב חיים מוולוז'ין שיש האיש הזה המגיד הזה, שהוא אומרים עליו שהוא משיח, וכנראה רב חיים מוולוז'ין ידע שזה כאן מתפתח משהו לא טוב, שלח שליח, נדמה לי שמספרים שאמר לו אפילו להתחלל שבת, זה פיקוח נפש של כלל ישראל. ותבטל את העניין הזה, הוא היה צריך לדבר באיזה עיר אחת, הוא שמע ששם המגיד הזה הגיע, אתה תלך לבטל את העניין. בקיצור, השליח הזה הגיע בדיוק כאשר המגיד עלה לדבר על הבמה. הוא תפס אותו וזרק אותו מהבמה. רב חיים מוולוז'ין, הוא היה בלדור, רב חיים מוולוז'ין, אמר שאסור לך לדבר, אסור לתת לך לדבר. אבל מי שכל אנשים חשבו שחשוב בא, אבל הוא שליח מרב חיים מוולוז'ין, קיבלו את זה. באותה תקופה, חיים מוולוז'ין פגש את אחד מהשרים הפולנים החשובים מאוד, והוא אמר לו, השר ההוא אמר לו, שמעתי שהמשיח שלכם מגיע, מגיע. אמר לו, אתה מאמין בו? אמר לו, מה אני צריך להאמין? אמר לו, כשהמשיח שלנו יבוא, אתה תאמין. אם אתה לא מאמין, סימן שזה לא המשך שלנו. כולם יאמינו. מה הוא סיפר את הסיפור הזה? ובקור דוגמה, הוא אומר, כשכולם ירצו לבנות את בית המקדש, אני ככה לקבץ את כל הרבנות המדי חרמים, זה הזמן לבניין בית המקדש. לפני כן עוד לא הגיע הזמן. אז אם נצליח לאחר, זה יהיה. אבל זה כנראה תהליך. אבל כמובן, כל אופן של עשיית זכר לאיזה מצווה שהיא חשובה מאוד, שהיום איננה, אנחנו יכולים לעשות לה זכר, כמובן, יש מקום לזה. אם כי לא כל אחד הוא ברכי לתקן תקנות ולעשות... רבי יוחנן בן זכאי תיקן כמה תקנות זכר למקדש. אנחנו לא יכולים לתקן תקנות או... איזה רב מסוים או קבוצת רבנים, אבל באופן פרטי אישי, אם אדם רוצה, אם ציבור מסוים מחליט לעשות מעמד הקל כדי לזכור את המצווה הזו, מישהו צריך להרים את הדבר הזה. הרבה שאלות, אני לא אמנה את כולם, כי לבחור דברים שהם חשובים. האם תהליך החזרה לדתיות העולמית, כאן מישהו שואל, לכל מיני דתות, כן? תצרות, איסלאם, אודואיזם ועוד, הינו תהליך חיובי, או שהוא מהווה רגרסיה של חזרה לעבודת כוכבים? לעזר. באמת, ההסתכלות שלנו על דתות אחרות, יש בזה צד של חיסרון, היום לנורא. שתיים רעות עשה עמי, אותי עזרו, ואחר כך להם, כמו בהם דורות נשברים. כלומר, אם רק עוזבים את ריבונו של עולם, זה דבר אחד. אם הולכים כבר לכיוון אחר, זה עוד יותר חמור. זאת אומרת, מי שאין לו, לא מאמין, לכאורה זה פחות חמור מאשר מי שמאמין בדברים אחרים מוטעים. זה נכון מצד אחד. מצד שני, מי שמחפש ולא מצא את הדרך הנכונה, אבל פחות הוא, אבל הוא מחפש. ויכול להיות שבסופו של דבר, בגלל שהוא רוצה למצוא את הדרך, אז בהתחלה הוא טועה, ואחר כך יגיע לדרך הנכונה. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. ואין כלל העולם עומד על הכרת השם, אלא אם כן נכשל בכמה כישלונות שהוא מחפש את ריבונו של עולם, ולא יודע איך למצוא אותם. כמו שמלך כוזר, הוא התחיל בחיפושים בכל מיני עבודות זרות, מפני שהוא חיפש והבין שיש, צריך להיות מישהו שהוא המקור של כל המציאות, והגיע ליהדות דרך כל הטעויות האלה. אז יכול להיות שההתעוררות הזאת היא תמיד, זה תהליך כזה שבא איזו תנועה של כפירה גדולה מאוד שהיא מבטלת את הנצרות ומה שהיה ברוסיה וכפירה גדולה, מעלה גדולה שהיא מבטלת את זה אחר כך באה תנועה הפחית גם שגם בלי כלום זה לא נכון אז צריכים לחפש את הנכון וככה העולם מתנדנד בין זה לבין זה עד שהוא יגיע אל הכיוון הנכון עד שעם ישראל יתעורר, יתמלא תרומם למעלה הגדולה הזאת שהוא יאיר את כל העולם כולו באור דבר השם אז יכול להיות שהתופעה הזאת היא לא רק שלילית יש בה צדדים טובים ושליליים כאחד וייתכן שהיא מבשרת משהו הרמב״ם הרי אומר שעל הנצרות בסוף הלכות מלכים יש רמב״ם ארוך שהוא לא מובא לא היה הוציא אותו כשהרמב״ם הודפס בארצות של הנוצרים אז החלק הזה הוא שמט אבל הרמב״ם כותב שכל התופעה הזאת של המשיח של האמונה של הנוצרים וכולי זה הכל כדי לפרסם בעולם שיש מציאות כזאת של משיח. ואחר כך שיבוא המשיח שלנו, יהיה קל לקלוט את הדבר הזה. זאת אומרת שבעצם מה שהרמב״ם מסביר זה מאוד מתאים למה שאנחנו תמיד לומדים בבית המדרש שלנו, שכל תופעה שקורית בעולם, יש לה איזה תפקיד. גם תופעות שיש בהן כלים של שלילים, אבל ריבונו של עולם מגלגל את כל התופעות, ויש בזה נקודה חיובית, לפעמים היא כל כך עטופה בדברים שליליים שקשה לראות את הטוב שבה, אבל לא יכול להיות שיש תופעה בעולם שאין לה תפקיד. לכן ההתעוררות הזאת, מי יודע, אולי זה שלב של התעוררות, של חיפוש, שיביא בסופו של דבר להכרת כולם בהשם אלוקי ישראל. מישהו שואל כאן, מדוע אין הישיבה סומכת על תלמידים ולא נותנת להם להשתמש באינטרנט, כמובן רימון, שהוא כלי רב עוצמה בלימוד תורה? יודע מה מתכוונים כאן, לחבר מהאינטרנט שהוא מולא לו, יודע מה השאלה, בתלתים? בישיבה?
ספקת המקום.
מה?
ספקת המכון אפשר לגלוש רק לישיבה.
מה אתה אומר?
בספקת המכון אפשר לגלוש רק לישיבה.
כמו שהישיבה נותנת שיעורים רק... לא, זה לא מפני שהיא לא סומכת על התלמידים. דרך אגב, הבעיה של האינטרנט היא לא רק בעיה שהם יגלשו לדברים אסורים. היא בעיה של התמכרות. אפילו בדברים טובים. אבל זה פשוט בזבוז זמן, לבוא, לחפש ולגלוש באינטרנט, אפילו נגיד שהאינטרנט הוא סגור, לא אי אפשר לראות לו שום דבר שלילי, גם כן ההתעסקות בו צריכה להיות באופן כזה שזה לתועלת, ביטול תורה לדבר חמור, אז לכן צריך להגביל את התכנים ולכתחילה וגם את ה... לא יודע בדיוק למה, מה סגרו, צריך לדעת בדיוק מה לא נותנים מכן. אבל זה לא מפני שהישיבה לא סומכת על התלמידים, הישיבה היא בסדר. האם יש בעיה לשיר בכל רם שברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד? אחרי אנה בכוח. אין בעיה להגיד ברור שאין כל מה טוב לאמן בכוח. זה לא דבר אסור. רק בקריאת שמע. בקריאת שמע, שבתורה לא כתוב ברור שאין כל מה טוב לאמן. כתוב שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל גבך, כל נפשך. וחז"ל אומרים לנו שיעקב אמרו, ומשה לא אמרו, משה בתורה לא כתוב. ויעקב אמר, שיעקב קרא לבניו ואמר שהוא רוצה להגיד תן להם את אחרית הימים, ופתאום לא יכול היה, נעלם הדבר ממנו, הוא חשב שאולי מישהו לא הגון בין הילדים, אז הם אמרו לו שמע ישראל, ישראל זה יעקב, כן, השם אלוקינו, השם אחד. שמע איזה יעקב אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם, כך חז"ל אומר. עכשיו יש לנו בעיה, הרבי לא אמר, האבא אמר, שלושת אבות יש לנו ויש לנו רבי של כלל ישראל, משה רבינו. אז מה עושים? כיבוד אב וכיבוד רב, בעיה. מספרים שהאבא של רב חיים מבריסק הוא אסר עליו לעשן, והרב שלו נתן לו סיגריה, אז הוא לא ידע מה לעשות, אז הוא אכל אותה. כדי לצאת יותר. אנחנו גם כן לא יודעים מה לעשות. להגיד, משה רבינו לא אמר, לא להגיד, אבא נכנס, יעקב אמר, אז אנחנו עושים, אומרים ולא אומרים, בלחש ככה, אם יגידו אמרתם, לא, לא אמרתם, כן אמרתם, זה הפתרון האמצעי, כמו המזוזה, ספק אם צריך לשים אותה מושכבת או עומדת, קצת על הסום, מי שעומד, זה שחל, לא, זה עומד, בסדר. מה?
ביום כיפור
כן, ביום כיפור, זה שאלה יפה. אבל הרב כבר משיב עליה בעולת ראייה. כי יש כמה פירושים, אני אמרתי פירוש אחד, למה אנחנו אומרים את זה בלחש. יש עוד פירוש של הגמרא, למשל לבת מלך שהריחה ציקי גדרה. ציקי גדרה זה החתיכות השרופות, זה הרוטב שבתחתית הסיר, שזה לא מגישים על שולחן מלכים. על שולחן מלכים הצורה היא חשובה, לא רק הטעם. שמים חתיכות מסודרות, יפות, לא פירורים מהסוף, אבל שם הטעם הכי טעים. בפירורים זה שם החלק הטעים, והיא רוצה לאכול את זה. אבל על שולחן מלכים אי אפשר להביא את זה. אז שמו לה את זה בכל מקום זדי, שהיא תוכל. מצד אחד היא אוכלת, אבל לא על השולחן. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה הצהרה שריבונו של עולם הוא למעלה מכל גבול, אחד אין עוד מלבדו. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אנחנו כבר מדברים על ההופעה שלו בעולם, על ההתגלות שלו. ומה שאנחנו רואים זה מעט מאוד. למשל, מי שמשבח את מי שיש לו אלף אלפי דינרי זהב ואלף דינרי כסף, כמו שאומרת הגמרא. לשבח את ריבונו של עולם בשבחים נמוכים, זה לא יפה. אבל מצד שני, אם אנחנו מדברים על ריבונו של עולם כמו שהוא מתגלה לנגד עינינו, אנחנו מרגישים את הטעם. אם אנחנו רואים ריבונו של עולם הוא בלתי גבולי והוא מעל הגבול והוא לא מושג ולא מושג, אז מרגישים נתק, כאילו לא יכולים לתפוס. אבל אנחנו מדברים על הופעתו בעולם, הופעתו בעולם אנחנו רואים, הופעתו על העולם, איזה יופי, איזה בריאה נהדרת, איזה ריבונו של עולם עשה בריאה כל כך יפה, אבל כלפי ריבונו של עולם זה שבח. להגיד את מה שאנחנו רואים זה שבח לריבונו של עולם, הרבה עולמות הוא בנה. והעולם הזה בקלי קלות הוא עשה אותו. זה לא כל מה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות, זה אפילו לא אפס קצהו של מה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות. לשבח אותו בדבר כזה, לשבח פרופסור שיודע לספור עד חמש, זה פרופסור למתמטיקה שיודע לספר, הוא ידע לספור עד חמש, באמת שבח גדול. אם ישבחו פרופסור כזה הוא נכעס מאוד מאוד, לא יעבור לסדר היום. תגידו על פרופסור שיש לו BA, תשמעו את הגדולות. אז להגיד, אז לברך את ריבונו של עולם, משבח אותו בשבח כזה, מצד אחד אנחנו מרגישים בזה המון המון טעם, זה חי אצלנו, כי אנחנו רואים את זה לנגד עינינו, את הופעתו של הקדוש ברוך הוא, ומצד שני, כלפיו זה אפשר. אז הפתרון שאנחנו אומרים את זה בלחש. פסקי גדרה אוכלים את זה בצד. זה טעים מאוד, אבל זה לא יפה. לא יפה להגיד שבח כזה קטן, אבל לנו זה יוצר הרגשות מאוד גדולות, מאוד חזקות כלפי ריבונו של עולם. ביום כיפור אנחנו מתעלים וכל הגשמיות עולה למעלה, וכאילו אנחנו נפרדים מהמציאות, וגם ברוך שם כבוד מלכותו כאילו מתעלה לאיזה מדרגה אחרת לגמרי. ולכן ביום כיפור אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לכל עולם ועד בכל רם, כי לא מוצאים את זה מהמסגרת הקטנה ומעלים את זה מעלה. תעודת שבת, תעודות שבת מתברכות בצורה לא הגיונית, בעיקר בגלל כמה חבר'ה שרוצים לרקוד. האם יש בעיה שאילו שאינם רוצים לרקוד יארגנו זימון בעשרה, או שכולם יזמנו ביחד, ומי שרוצה שימשיך לרקוד אחרי ברכת המזון? אני רוצה להעלות את השאלה הזאת. אני מתאר לעצמי שיש הרבה דעות בעניין. פחות שתיים.
כמה חבר'ה אלה זה?
70%
נשימה.
מה?
כמה
חבר'ה
אלה זה? 70%
שרוצים
לרקוד?
מה?
שתנים בסעודה. אני מגיע. יש גם הרבה שואלים לרקוד בגלל שכולם עובדים. יש גם הרבה שואלים לרקוד בגלל שכולם עובדים. לא, לא. לא מבחינת אחרת, מבחינת ההוראה של הרב. לא הוראה, מבחינת החינוך. כאילו הרי זהו, זה לא היה מוקד שמתווכחים. מתווכחים כי לא התחנפו מה זה בישירה, לא תמרו את הריקוד. יש לי כוח, כל אחד מה היוצר שמציק לו. לא יכול, לא רואה איך בשירה. זה אומר בשביל מה, פתאום תאירה, אבל מה שאולי רואה איך בשירה. ואז לי כוח הפועל כמו לא עמוק. גם שמתווכחים, מתווכחים בשעה שאותו מעצבן שרוקדים, אבל לי כוח מתפוצץ על... אין דיון עמוק על... מהותה של השירה, מהותו של הריקוד, מהותם של סקסויות שבת, ואז הוא ביקוח תמיד מסתיים באיזה דיון קצר ושאלה מסוימת, ושאלה מה הוראה, מה החינוך?
אלא, אבל הריקודים פה די יבשים. אין פה יותר מדי, מביא את הריקודים לעומק. עד שפה רקודים עמוקים.
אתה יכול להבין מהם מה אתם מתכוונים?
עוד בקצב, לא ריקוד של זקנים.
לא בטוח שבטוח שבטוח. אתה רוצה שיהיה ריקודים עוד יותר בסיסים.
אם ריקודים, אז ריקודים בסיסים.
כשזה יתחיל, הצבור ודאי נעשה זימון לבד, והם אין
נשארו.
כשזה
התחיל, לפני
16 שנה, אז הרוב עשו
זימון לבד, ואני הוא תשאל את זה. אני לא תוכלו לקרות?
נו, נשמע עוד דעות.
הרב, אני אפשר לשמוע שאלה שואל יותר.
מה?
זה שנייה שכתוב שם, שכתוב אחי ניתן המזל.
יש מקום של פנים
מוסר.
בשמחת תורה היינו רוקדים מהכפות של הישיבה, הם היו בבניין הישן, הם היו תמיד בתוך התפילה. אחר כך כשעברו לבניין החדש, אז היו כאלה שהציעו שיעשו הכפות קצרות בתפילה, הלכו לאכול, אחר כך יעשו את הכפות ככה בחברון נוהגים, ישיבת חברון. אחר כך כפות מתחילים בסבע חצי, שתיים בלילה. אז אני אמרתי, כמו ששמעתי עכשיו, אמרתי, מה? לעשות ערב ריקודים? בתוך התפילה, או בבוקר למשל, זה, כל הריקודים הם, כשפות מוצאים את הספר וכל כך שמחים שעכשיו סיימנו, לא אפשר להפסיק לרקוד. זאת השמחה, לא אחר כך. עושים מהקפות קצרות, תפלים מוסף, אחר כך עושים ריקוד. זה לא עובד. זה קשור עם קריאת התורה, עם הסיום של התורה, שאנחנו עובדים ורוקדים ורוקדים לקראת הסיום. זה השיא. של הזה. יש באמת צד, צד מסוים של לקרות, לקרות אחרי ארוחה, זה לא, זה אותו דבר כמו ארוחה.
זה גם לא נראה אותו דבר.
מה?
זה גם לא נראה אותו דבר, הריקודים גם לא אותו דבר.
מה הקשר בין הריקודים לאוכל?
טוב, את השאלה הזאת אנחנו נשאיר פתוחה. ובאמת אין כל ספק שיש לאנשים מופעים שונים, וזה מחלוקת עתיקה איך לנהוג, אם להרבות בשמחה או בריקודים או שזה הכל מיותר וצריך תרא ללמוד וזהו, ולא לתת ביטוי לרוממות. זה גם עניין של אופי, גם עניין כמובן של חינוך. צריך ללכת באיזה דרך שהיא משלבת את הכל. אנחנו כבר אמרנו כמה פעמים שהשאיפה שלנו שלישיבה ילמדו, יהיו למדנים כמו הליטאים ועובדי השם כמו החסידים הראשונים ופוסקים כמו הספרדים. אין להם ספקות, הם יודעים להכריע הכרעות. אשכנזים בעניין הפסיקה הם לא כמו הספרדים, זה מסופקים, זה ספק, זה ספק, לא בקים בחליטה ולא בקים בזה ולא בקים שום דבר, המון דברים, אין ביטחון בפסיקה. זה המצב, אבל לא שאני אומר זה לא כל כך פשוט להכריע, אבל בספרדים יש יותר בעניין הפסיקה, יש איזה יותר כוח אחר. אז צריכים ללמוד המון המון תורה, המון המון ללמוד, ושזה יכול להיות. תעשה כדי חובת כל הדברים ביחד, לא לוותר על שום דבר, לא לזכות במעלות של כל הדברים ביחד. אז ראשית כל, לפני שמתווכחים על השעה הזאת של הריבוד, אם זה מפי תורה, אז צריכים לראות באמת שהזמן, שאר הזמנים יהיו מאוד מאוד מנוצלים ללימוד, ושזה הבעיה היחידה שנשארה עכשיו חצי שעה של ריקוד וכל השבוע של עכשיו, אם כן לרקוד או לא לרקוד, אם נגיע למצב הזה אני מוכן להחליט.
הרב,
אני
חושב
שלהרבה
אנשים מפריע כי הם לא מצד הריקודים, הם מצד התורה, וסתם אנשים לא נוח להם, נשארים פה ואין להם מה לעשות, ומסתגעים שמחזיר להם פה
לא מצד הליכוד תורה, אלא מצד מה?
לא, שאין לך שאין לך בזמן ככה נתשר,
אני לא אומר שאין לך אוכל, לא מוצאים עניין בריקוד מצד אחד, ולכן
ספיק להם מה שהם שרו בשירה.
מה?
ספיק להם מה שהם שרו
בשירים
בשירה.
הדיון נפתח ובעזרת השם לאט לאט נברר אותו. כל אחד צודק, כולם צודקים. אני לא אמרתי לא סיכמנו, נכון? זה קצת חבר.
הרב כן סיכם, אבל שמשאר השבוע כן
צריכים. יש פה שאלה, מה דעת הרב על קריאת הפסוק הראשון של קריאת שמע כולם ביחד? האם זה לא איטי מדי? האם לא פוגע בכוונות? אני אגיד לכם את האמת שגם אני חושב שצרנו קצת יותר מהר. לא מהר, אבל קצת יותר מהר מהקצר הזה. אני לא יודע איך לעשות את זה. אנחנו הרי סוף סוף לא, רובם כאן עדיין לא מכוונים כוונות הארי, שזה לוקח להם כל שם שמזכירים לשחזר את כל המהלך של הכוונות, שלוקח זמן. כשנגיע למצב הזה, אז באמת יותר, יש מקום להרי. אז אפשר, קצת יותר מהם. האם ריבוי הריקודים ושמחה בימים הנוראים לא פוגע בתחושת הנוראות והפחד בהם? באמת הימים הנוראים צריכים באמת הברכה מיוחדת, אנחנו אחריהם, אבל צריך בגיל ובירדה. זה לא כל כך פשוט, כי שני הכוחות האלה ביחד, גם רעדה וגם גילה, זה לא פשוט. בעיקר אצל צעירים. אנשים מבוגרים יודעים כבר קצת לעשות את המורכבות, לראות דברים מורכבים. אנשים צעירים יותר או זה או זה. אבל זה, אתם צריכים להיות גדולים, אין ברירה. מצד אחד, הימים הנוראים הם צריכים להיות באמת ימים של רצינות גדולה, של הכרת עניינם של הימים האלה, שהם ימי הדין, כפשוט דם לכלל ולפרט. ואתם יודעים שאני דיברתי בשבת תשובה, דיברתי על כך שההתעוררות של בעלי תשובה, בני נוער, בעלי תשובה במקומות שונים, בעצם מקורה בבתי המדרש. יש דבקות גדולה מאוד של אהבת תורה, אהבת השם, אהבת השם, עבודת השם, וזה כמו מחלה, וזה מתקשר, וזה מדבק. אני מאמין שאני חושב שזה כך פשוט כך, אבל צריך לחשוב גם על הצד השני. שזה היה צריך לחשוב בימים הנוראים, אבל גם זה לא מאוחר עכשיו. שאם בבית המדרש יש איזושהי חולשה, אז בבית המדרש זה מתבטא בדבר קטן, אבל אחר כך בחוץ, זה מתבטא בצורה מאוד מאוד חריפה. אנחנו ראינו בבידועים, לא יודע, יש כאלה רזיקו כל מיני דפים, יש חברות, עוד מיני ספרים, יש כרכים, על הוועדה לחיפוש חטאים. המון, המון, המון. אז שם נזכרים כל מיני דברים. מי נשאר בכלל? מי כבר אנחנו רחוקים מזה? כן, מרחק מזרח ממערב. קוראים, רואים את הדברים הללו, זה הדורות, נוראות וכולי וכולי. מה זה שייך לנו? זה שייך. אם אדם בן תורה, הוא מהרר הרהור לא טוב, אחר כך אצל השני זה מעשה, הרחוק. כי התלמידי החכמים ובני התורה הם השורש של כל הציבור. ואם בבנים של האומה יש איזושהי חולשה, אחר כך זה מתבטא בחולשה נוראה מבחוץ. ולכן אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו רואים את הדברים הלא טובים האלה, יש לנו אחריות על זה. לא עשינו חס וחלילה דברים כאלה איומים ונוראים, אבל יש לנו אחריות על זה. אם אנחנו היינו נקיים לחלוטין, זה היה מתפשט יותר גם בחוץ ככה. זה אחריות. לשני הצדדים, כן. הימים הנוראים, אנחנו צריכים לדעת להתייחס אליהם את כל הרצינות שלהם, כל הגודל והמיוחדות שלהם מבחינת ימי הדין, וגם בצד שני, כמו שאנחנו רואים בנוסח התפילות, הם ימים של הופעת מלכות השם. יום כיפור זה יום סולחה, זה יום שהקדוש ברוך הוא סולח לישראל. לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים, והיה ביום הכיפורים. מה היה ביום הכיפורים טוב? שהקדוש ברוך הוא סולח לישראל. אז עושים ריקודים. לא בבית המדרש. בחוץ שמה, איפה שהבנות רואות. איפה שהבנות רוקדות. עושים שידוך לה. ליום הכיפורים. זה כל כך מוזר, אבל זה משנה. זה היה איזה אחרון, הוא היה, הם מוצאים אותו מחוץ לבית המדרש. היה מישהו אומר, אני אצלנו בבית המדרש, אצלנו בעיר שלנו, אז אנחנו עושים יום הכיפורים, כיוון שיום כפרה לישראל, אנחנו הבנות רוקדות והבחורים מסתכלים. לא, כמובן, אם למצוא קלות, כמובן. שם שמעת. היו אומרים, סליחה, רפורמי, חוצה. אבל המשנה אומרת, ומתעלמים מזה. לא מתעסקים בזה. זה משנה יפה, נחמדה, לקרוא אותה בפני עצמה, בלי קשר עם המציאות. להסתכל על היום הזה, זה יום ממש מיוחד כזה. זה יום שריבונו שלם סולח לנו. אבל מצד שני, זה נורא לא נעים לנו, המצב הזה שאנחנו צריכים את הסליחה, שהוא ככה לארג' כמו שאתה אומר, כלפינו. כן, אנחנו עשינו הרבה דברים לא טובים, והוא הולך לקראתנו ומוחל ורוצה שנחזור ואוהבים נדבה ומספיק בדיבור אפילו קחו עמכם דברים ושובו אל השם וצריך להרגיש אי-נעימות עצומה דווקא בגלל שהוא מוותר לנו לא נעים למה עשינו את זה איך התנהגנו כלפי ריבונו שלנו שהוא כל כך טוב וכל כך רוצה אותנו וכל כך מוותר לנו והפדויים הם צריכים להרגיש הרגשה מאוד מאוד בלתי נעימה, ממש נורא מתביישים. הייתי אומר, למה זה דומה? אם אחד פגע בחברו, ועשה לו הרבה דברים, פגע בו הרבה פעמים, באופן מאוד מאוד יפה. והוא גם מצטער על זה, מתחרט. סתם לריב עם החבר וכל הנעימות שיש בדבר הזה והוא שומע שחברו אומר שאם הוא מוכן לסלוח לו ומוכן לחזור לידידות שהייתה מקודם ואפילו יותר מזה וחבל כל המריבות האלה הוא צריך לבוא לבקש סליחה זה מאוד נעים דווקא בילה שהוא מוכן לסלוח זה עוד יותר עושה עם אדם אמיתי עם עצמו, זה עוד עושה עוד יותר נעים. מה אני עשיתי לו? למה הייתי כזה? למה עשיתי דברים כאלה? שהוא כל כך טוב. וזה כל הבידויים שאנחנו מתוודעים ביום הכיפורים, שמצד אחד אנחנו יודעים שהוא סולח, בטוחים שהוא סולח, מצד שני אנחנו כל כך מתביישים במצב הזה ש... ואני אומר מתביישים, יכול אדם לחשוב, מה עשיתי? אנחנו בישיבה, אנחנו אנשים טובים. אז הזכרתם מקודם. אם אנחנו נהיה עוד יותר טובים, זה משפיע החוצה. אנחנו נהיה טובים, זה משפיע טוב החוצה. אנחנו לא כל כך, זה משפיע באופן חריף גם כן החוצה. צדיקים מדקדקים כחוט השערה. אז הימים האלה באמת מורכבים מאוד. יום הכיפור הוא יום טוב, ימים טובים לישראל. יום כיפור זה יום חתימה של הדין עם כל כובד המשמעות של זה שניהם ביחד. ראש השנה, יום ממלכת ריבונו של עולם, עוד יותר יום הדין, ולא עדיין כפרה, אבל גם ממלכת ריבונו של עולם. זה דומה, הייתי פעם הזכרתי דוגמה, זה דומה כמו יום שחלוקת ציונים. סיום השנה, מחלקים את התעודות. כולם באים מבגדי לבן, שרים שירים, סיום השנה, כל אחד מקבל תעודה, מספיק לקושי. מה החגיגה? יש כאלה מקבלים טוב מאוד, יש כאלה מקבלים טוב, יש כאלה מקבלים כמעט טוב, יש כאלה מספיק, מספיק לקושי, יש כאלה לא הבא. אבל כולם באים חגיגים, למה? כי מסיימים את השנה. כי זה באמת, באופן כללי, זאת אומרת, לכלל, זה יום של שמחה, ולפרט, כל אחד לפי מצבו, כל אחד יש לו את המצב שלו, אבל הוא כחלק מהכלל, הוא צריך להיות בשמחה, כיוון שזה הכלל בלי, הוא לא אדם פרטי. אז זה יום המלכת הקדוש ברוך הוא, מה פירוש? הוא יושב היום על כיסא הדין, זה המלכה, הוא יושב על כיסא הדין, כיסא הדין זה קצת מפחיד. קצת לא נעים, אבל קצת שני, הופעה אלוקית מיוחדת. ובאמת הזוהר אומר שראש השנה זה יום חלוקת השפע. חודש השביעי, שבע, שפע, הברכה, בעצם כל שנה ושנה, זה יום התקציב, יום נתינת שפע. ואז כשיש שפע, כשהקב"ה עושה תקציב, אז יש דיונים, ועדות, האם למי לתת את ה... זה ודאי שנותנים תקציב, שקובעים תקציב, השאלה למי. אז יש כאלה שאומרים, רגע, לזה לא מגיע, לזה מגיע הרבה, לזה ככה, אבל הדין מתעורר בעצם כתוצאה מזה שיום שהקב"ה קוצב את חותך חיים לכל חג, לא חותך להם את החיים, חותך להם חתיכות חיים מהחיים הבלתי גבולים. לכן האנשים לא שרים את זה נכון. לא חותך חיים פסיק לכל חג, חותך חיים לכל חג. כלומר, יש חיים ארוכים בלתי מוגבלים, והוא ניתן לו חג, 120, עוד 120, 80, 90, מחלק. מחלק חיים, ריבונו שלנו מחלק חיים. וכשמחלקים, אז יש קצת מתח. כמה נקבל? נקבל, קצת. אז זה יום השפע, אבל יום השפע גורם לדין. אז לכן זה גם וגם. אי אפשר להיות רק בצד אחד. זה גם יום של גדלות מיוחדת מיוחד ממינו, וגם יום של דין. גם לכלל וגם לכלל. אז הריקודים והשמחה צריכים להיות בימים האלה, כמו שאמרתי, גיל ודירת. אני חושב שזה פחות או יותר ככה ראשי. טוב, אני חושב שנסתפק בזה. נשאר לנו שאלות לסוף הזמן הבא. שיהיה לכולם חג שמח. חג מרומם, שנה טובה, אמר טוב, בעזרת השם, שנזכה.